אז אנחנו בזכריה פרק ג' ופרק ד', כמובן, שוב, זה פרקים של תרי עשר, זה מאוד קצר, אז ביחד זה בקושי פרק. אנחנו הולכים עכשיו לפגוש שני פרקים, שני מאוד מוכרים, כי זה הפטרה, זאת אומרת, עד אמצע הפרק הבא זה הפטרה, מסוף הפרק הקודם, הפטרה של חנוכה, אבל אנחנו הולכים לפגוש כאן שני אנשים שמדברים עליהם אישית, יהושע הכהן הגדול וזרובבל פחת יהודה, זרובבל בן שלתיאל, שהוא בסוף הפרק הבא. הנבואות פה מאוד לא ברורות, זאת אומרת, הלשון פה רצה מאוד מהר בין נושאים וכולי, אני הולך לתת כאן פירוש רציף ומתאים לשאר הספר, בחלק מהמקומות הוא מתחבר גם לפירוש של הגמרא, בחלק מהמקומות לא, דרש הפירוש של הגמרא, אבל אני חושב שזה פירוש רצוף, שייתן הסבר גם מה קשורים הפרקים האלה אחד לשני. אז זכריה פרק ג', ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו, ויאמר אדוני אל השטן, יגר אדוני בך השטן, ויגר אדוני בך הבוכה בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. אז זה השלב הראשון שצריך להבין. אנחנו ראינו בפרקים הקודמים שבעצם זכריה אמר שהולך להיות שהבית השני לא תהיה הגאולה השלמה, כיוון שהעם לא עלה. הוא עוד קרא להם, הוי הוי ונוסו מארץ צפון, זאת אומרת, אז חודשיים אחרי תחילת המקדש, עוד היה סיכוי מסוים להפוך את זה חזרה להיות הגאולה האחרונה, אבל באופן עקרוני זה לא הולך להיות הגאולה האחרונה. ולכן בעצם ספר זכריה הולך להתעסק בעיקר בשאלה מה השתנה. זאת אומרת, אם זה היה הגאולה האחרונה, לא יודע אם היה צריך עוד נביאים. זאת אומרת, הכל כתוב פה בנביאים הראשונים, אז כבר הגאולה מתנהלת לפי מה שישעיהו אמר, ולפי שאר נבואות הנחמה. אבל כיוון שזה לא מה שקורה, ויש כאן בעצם יצירה חדשה שנקראת בית שני, צריך לעדכן הרבה מהדברים. חלק עקרוני שצריך לעדכן, זה בכלל מה הסיפור של בית שני. שזה אנחנו יותר נתעסק בפרק השני כאן, וגם בהמשך הספר. זאת אומרת, למה בכלל... אני מניח את השאלה כבר מראש, יש לנו בית ראשון, אנחנו יודעים מה התפקיד שלו. הוא יכול להיות הבית האחרון, גם בית ראשון, נתן את ההזדמנות. ושם למדנו את תקופת שלמה, מה הולך להיות, זאת אומרת, למדנו הרבה מאוד דברים בבית ראשון, שאי אפשר היה בלי בית מקדש. בית שלישי, זה הולך להיות הבית האחרון, זאת אומרת, זה התכלית. בית שני הוא משהו לא ברור. זאת אומרת, בית שני ידוע מתחילתו שהוא לא יהיה הבית האחרון. זאת אומרת, דניאל קיבל את המידע שראינו על 70 שבועים, עם ממש התאריך המדויק לפי שנה, שבה יחרב בית שני עוד לפני שהוא נבנה. אז אם אנחנו יודעים שבית שני לא יהיה הבית האחרון, אז מה התפקיד שלו בכלל? זאת אומרת, בשביל מה הוא פה? זה שאלה שמולדת לנו כל הזמן ברקע, וזכריה עונה עליה בהדרגה לאורך הספר. אבל שני הפרקים שלנו, פרקים ג' וד', הולכים לטפל בשאלה של ההנהגה. זאת אומרת, מה השתנה ברמת ההנהגה? כי בתור בית ראשון, ההנהגה היא של בית דוד. יש מלך מבית דוד. וככה גם יהיה בבית שלישי, צריך להיות משיח מבית דוד. בבית שני, התחלנו עם פחה מבית דוד. זאת אומרת, זרובבל בן שלתיאל עולה, והוא הפחה מבית דוד. כבר הרחנו בפרק הקודם, סליחה, בסוף חגי, ששמתיך כך אותם, שיש כאן איזו נקודה שונה, שמשהו הולך להשתנות עם זרובבל, ובאמת מבחינה היסטורית, מבחינת התנ"ך ההיסטורי, אנחנו לא פוגשים את זרובבל מעבר לבניית בית המקדש. זאת אומרת, כשבית המקדש כבר נבנה סופית, זרובבל לא מופיע יותר. אז אני לא יודע אם הוא נפטר או שהוא הלך חזרה לבבל, אבל הוא יצא מהסיפור. זאת אומרת, מבחינה רעיונית יש כאן נקודה מאוד מאוד כבדה. היה המלך מבית דוד שהתחיל את התהליך, והוא נעלם ברגע שבית המקדש נבנה. וזה נקודה שצריך להסביר אותה, וזה הפרקים שלנו הולכים להסביר. מה משתנה? העניין הוא הראשון, הוא ויראני את יהושע הכהן הגדול. זאת אומרת, עד עכשיו ההנהגה הייתה שייכת לזרובבל ולבית דוד, ועכשיו אנחנו עוברים לכהן הגדול. הכהונה מקבלת את ההנהגה. מה זה אומר שהכהונה מקבלת את ההנהגה? אז התהליך, אם נתחיל לתת את התשובה לשאלה הראשונה ששאלנו, מה התפקיד של בית שני? אם אנחנו מסתכלים על בית שני, היסטורית, אנחנו לא כל כך מבינים מה קרה בו. זאת אומרת, היה בו עליות וירידות, היה בו את החשמונאים בעיקר, בתור משהו שאפשר לסמן אותו, כמשהו שקרה בו. זאת אומרת, למה בעצם, מה השתנה בעם ישראל בבית שני? אז מה שהשתנה מהותית בעם ישראל בבית שני, זה שני דברים שהם אולי אחד, אחד זה המשנה. זאת אומרת, התורה שבעל פה התחילה להיבנות בבית שני. מבית שני אנחנו יוצאים ממשנה בידיים, עוד לא כתובה שאנחנו יוצאים מבית שני, אבל כבר ממש מנוסחת ברמה גבוהה, כבר בית הלל ובית שמאי, וב-200 שנה בערך אחר כך היא נסגרת, סופית. זאת אומרת, אנחנו כבר סוגרים עד הסוף את כל המשנה, מקבלים משנה מסודרת, ומיד אחרי זה תלמוד ירושלמי, שכל זה נבנה בארץ ישראל, ומתחיל לפחות במסגרת המקדש. והדבר השני שאנחנו מקבלים זה את כל תקנות אנשי כנסת הגדולה. זה אולי נשמע לנו מעט, אבל אנשי כנסת הגדולה שינו את היהדות למעשה מקצה לקצה. זאת אומרת, את היהדות שאדם פוגש, הם שינו לגמרי. כי אדם בבית ראשון, איפה הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, יש לו מצוות שהוא עושה, יש לו מזוזה, יש לו ציצית, יש לו תפילין, הוא אוכל כשר, זאת אומרת, הוא עושה מצוות מעשיות. אבל איפה הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא מבחינת התחושה שלו, חוץ מאשר לעשות מצוות? 3 פעמים בשנה. זאת אומרת, הוא פוגש אותו ברגלים. הוא עולה 3 פעמים לרגל. ואז הוא גם לפי קורבנות, שזו פגישה מאוד מאוד משמעותית ורצינית וחווייתית שאין לנו בכלל דבר דומה היום. זאת אומרת, הוא עולה עם עוד מעט פסח, הוא עולה עם הקורבן וכל המשפחה ועוד קורבנות נוספים ונדרים ונדבות שכבר יש עליו, ועם אשתו ילדה, יש לו קורבנות יולדת, יש לו הרבה דברים שיושבים עליו כבר, והוא מביא את הכל, הוא מביא מתי שצריך ביקורים, והוא מביא, זאת אומרת, המקדש נמצא שם, אבל ביום יום, איפה הוא נמצא? הלכה הוא ראה, אין לו שולחן ערוך, אין ספרים, לא נכתבו ספרים, רק חלק מהתנך, אז אין לו שולחן ערוך, הלכה הוא יודע ממה שהוא ראה בבית, כמו רובנו, אז בעצם הוא לא פוגש שם את הקדוש, הוא לא מרגיש שהוא פוגש שם את הקדוש ברוך הוא, פשוט יודע את זה. אם יש לו שאלה, הוא הולך לכהן, כהנים היו אחרים על התורה, כהן או הלוי שיש באזור שלו, ושואל, ואם לא, אז יש את הבית דין באזור שלו, ואם לא, אז עולים לירושלים, זאת יש דברים, אבל באופן כללי הוא לא כל כך פוגש את הקדוש ברוך הוא ביום יום. אם הוא ברך, הוא ברך לפי מילים שלו, אם הוא התפלל, שוב זה מחלוקת אם הוא התפלל כל יום או לא, אבל אם הוא יתפלל, זו תפילה אישית שהוא ניסח לעצמו, משהו, זאת אומרת, משהו מאוד דק. מגיעים השם בסת הגדולה והופכים את הכל לגמרי. אומרים, לבן אדם אתה 3 פעמים ביום, הולך לבית כנסת, מתפלל במניין, לפי נוסח, ארוך, מסודר, עם מילים שאתה צריך להבין, ועם נושאים שאפשר לשבת לפלפל בהם ימים על ימים. אתה עושה קידוש, אתה עושה הבדלה, אתה מברך ככה ולא ככה, אתה צריך ללמוד הלכות. הם בעצם מבחינת התחושה של האדם, הם שינו את היומיום שלו לגמרי. וזה כשרוב האנשים כבר לא פוגשים את המקדש, כי הם נמצאים בגלות, רוב עם ישראל, והם לא עולים לרגל, גם שיש את בית שני. אז התורה שבעל פה ותקנות של הסת הגדולה, בשם כולל נקרא להם תורה שבעל פה, זה חלק זה גזרות, חלק זה פרשנות, זאת אומרת, התורה שבעל פה שעברה איתנו בעל פה, ועכשיו נכתבת, וכל זה נבנה ומתחיל להיבנות במסגרת בית שני. ולכן בית שני, התפקיד שלו זה לבנות את התורה שבעל פה. אז מי אחראי על התורה שבעל פה? כשאנחנו מגיעים לבית שני, אחראי להעביר את התורה שבעל פה אחראים הנביאים. כן? נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. אולי בהמשך, אני לא מאמין שנספיק, אבל אולי בהמשך נספיק לדבר על איך זה קורה, איפה הנקודת המעבר בין נביאים לאנשי כנסת הגדולה. אבל הנביאים הם אלה שיודעים את התורה. הם אלה שבאים לשאול אותם את השאלה כשאף אחד לא יודע, או הם אלה שמלמדים את הדור הבא. אבל מי שסוחב את התורה, זאת אומרת, מי שנושא עליו את ההלכות, מי ששואלים אותו שאלות, זה הכהנים. זה התפקיד של הכהנים. הכהנים מקבלים את התרומות ושאר מתנות כהונה. והתפקיד שלהם, כמו שיגיד מלאכי, שהוא הנביא הבא אחרי זכריה, צוותי כהן ישמרו דת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאכי צבקות, זאת אומרת, זה התפקיד שלהם הבסיסי בתוך העם, ולכן גם הכהנים היו מפוזרים בעם. זה די ברור שהכהנים לא גרו בערי הכהונה מרוכזים, למרות שיש ערים לכהנים, אלא הכהנים היו מפוזרים בעם. בן אדם עכשיו אופה שיעור של הפרשת חלה, הוא צריך לתת חלה לכהן. הוא לא שומר את החלה הזאת עד לרגל, להביא אותה לבית המקדש, זה לא רלוונטי. הוא צריך לתת אותה לכהן. תרומה, הוא צריך לתת לכהן. הוא לא מחכה לבית המקדש, הוא נותן, יש לו כהן לידו, ככה רואים גם בממלכת ישראל שגלתה, היה להם כהנים שם. אפילו שזה הרי הכהונה לא נמצאים בממלכת ישראל בכלל, רק ביהודה ובנימין. אז הכהנים גרו בכל מיני מקומות, והם אלה שידעו את התורה. וכשלא ידעו, באו לשאול אותם. אז לכן, בבית שני, ההנהגה, ברגע שאנחנו מבינים שבית שני הוא בית שני, והוא כבר לא הבית האחרון, ההנהגה צריכה לעבור לכהנים. זאת אומרת, הנקודה היא תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה מי אחראי עליה? הכהנים, לא בית דוד. בית דוד זה תהליך אחר, באופן פשוט, כן, תכף נראה שלא מדויק, אבל הכהנים הם אלה שאחראים על התורה שבעל פה עד אז, מול העם, ולכן הכהן הגדול הופך להיות המנהיג. תגידו, למה לא הנביאים? כי נביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה, זאת אומרת, זהו, נגמרו הנביאים. אין יותר נביאים, הנביאים לא מעבירים ביניהם את התורה שבעל פה יותר, וזה קריטי שהנביאים יגמרו לפני תחילת פיתוח התורה שבעל פה, כן, לכן החושך זה מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, שכמו שבבדיקת חמץ מחפשים עם נר בחורים ובסדקים, ככה אתה רואה את כל הדברים הקטנים, וכשהשמש בחוץ אתה לא רואה את הדברים הקטנים, אז אתה רוצה לפתח את התורה שבעל פה, אתה חייב להגיע לכל הפרטים הקטנים, וזה חושך. אתה צריך לא להבין. אם תבין, אז אם אתה מבין באופן טבעי הכל, אז אתה לא צריך להסביר, ולכן הראשונים ליבם כפתחו של אולם, ולכן הם לא ישבו להסביר כל דבר קטן. הם ישר הביאים, הם, לא, מה לא במובן כאן? ואנחנו כבר, מלומחת צדקית, כבר לא אנחנו, זה כבר נאמר על ראשוני ראשונים, נאמר ככה, אז אנחנו כבר לא מבינים בקלות שום דבר. אז צריך להתחיל להסביר הכל ולכתוב הכל. ולכן בשביל לפתח את התורה שבעל פה צריך שלא יהיה נביאים, צריך להביא לפני כנסת הגדולה, והכהנים מקבלים את ההנהגה. זה גם הסיבה, כמו שאולי בהמשך נראה, זה גם הסיבה שבמהלך בית שני, שאני אתחיל את הסיפור של החשמונאים, שהכהנים הופכים להיות מלאכים, זה לא טעות, זה לא פשלה, שהכהונה לקחה את המלוכה. זה חלק מהתהליך של בית שני. הכהנים הם בראש. ולכן אומר, ויראה את יהושע, הכהן הגדול, הוא עכשיו המנהיג, והוא עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. המלאך זה התהליך שעובד עכשיו. מה שקורה עכשיו בעולם, יש תהליך של בית שני, תהליך הגאולה שמתנהל עכשיו, והמלאך הזה, יהושע עומד לפניו, עומד זה תמיד תהליך, עומד, תקוע, ראינו את זה כבר בפרק הקודם על, על, על המלאך שעומד בין ההדסים, זאת אומרת, תהליך תקוע. והשטן עומד על ימינו לשטנו. שטן, כמובן צריך להדגיש, להוציא מדעת הנוצרים, שישר ראו שטן, ישר מצאו כאן מקום לעשות שתי רשויות, ולהגיד שיש את, את הצד הטוב והצד הרע, והאלוקים הוא בצד הטוב, והשטן הוא בצד הרע. שטן זה, זה תו תקן. שטן זה משהו שבודק את תו התקן. זאת אומרת, אתה עכשיו בונה ספה, אתה רוצה לדעת שהיא תעמוד 20 שנה, אתה נותן לאיזה רובוט לדרוך עליה. משהו שינענע אותה בצורה ששום דבר לא אמור לעמוד, אלא אם כן הוא יחזיק מעמד 20 שנה, ואז אתה יודע שזה עומד. זה שטן. השטן הוא נעמד במקומות שבהם צריך לתת לתהליכים, או לעצור או להצליח, ולא לא לתת לדברים בינוניים לצאת. אצל בלעם, המלאך עומד לשטן לו. כן, בלעם הולך לקלל את ישראל, זה אומר לו השטן, תראה, אתה לא הולך למקום טוב. אני הולך לתקוע אותך. התהליך שלך הולך להתקע, 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 יש לך שטן בדרך. כדי שתבין, או שתחזור הביתה ותחיה, או שתלך לברך ותמות. זאת אומרת שמבהיר לו שם המלאך. אז כאן יש שטן שעומד על ימינו לסטנו. זאת אומרת, הסיפור הזה של בית שני, שההנהגה שלו הולכת להיות אצל הכהנים, זה דבר שהשטן הולך לנענע חזק מאוד. זאת אומרת, זה לא מסתדר. למה? כי הצד ימין חסר פה. הכהנים זה צד שמאל. הכהנים זה הנקודה שמגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, בשקט, בתורה. ומלכות בית דוד זה הצד שמגלה את הקדוש ברוך הוא בגלוי. ואין מלכות בית דוד. אז בצד ימין יש שטן. אנחנו נראה את זה עוד מעט בפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נראה שיש צד שמאל וצד ימין, ובסוף הבית השני אין את הצד ימין. וכשאין את הצד ימין, אז עומד שם השטן ואומר, אין בית מקדש במלכות בית דוד. זה לא עובד. אז השטן אומר, אין בית מקדש בכלל. ויאמר אדוני לשטן, יגר אדוני בך השטן, יגר אדוני בך הבוכה בירושלים, הלא זהו נוצל מאש. זאת אומרת לו, אתה צודק. ברור שהשטן צודק, כי זה באמת לא גאולה שלמה. אבל קודם כל יגר השם בך השטן. התהליך הזה לא חזק, התהליך הזה הוא תהליך זמני, הוא תהליך חלש, הוא נועד כדי להתחיל תהליך של פיתוח התורה שבעל פה. אז הוא נצרך, הוא חלש אבל נצרך. הוא לא גאולה אחרונה, אבל צריך אותו. ולכן הוא קודם כל יגר השם בך השטן. אי אפשר שטן בתהליך הזה. עד עכשיו, עד לנקודה הזו היה שטן על כל הדרך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי שום דבר בבית שני לקרות באופן חלק. העם לא קיבל פקודה לעלות, הוא רק קיבל אפשרות לעלות, אז הם לא עלו. אז זה שטן. אם היו מקבלים פקודה, היו עולים. בית המקדש עקבו לו את הבנייה, המן, מה שראינו בחגי שהיה בצורת, והיה דברים ש... הרבה דברים עצרו את העם כל הזמן כדי לוודא שאם העם עולה לארץ, זה כי הוא באמת התכוון. הקדוש ברוך הוא לא אפשר נגיד למרדכי לעלות את העם בכוח לארץ. זה חייב להיות כי העם התכוון והוא רוצה באמת, הוא באמת הבין את הנקודה ולכן הוא עולה. אז כל הזמן היה שטן בתהליך הזה. עכשיו הגענו לנקודה שבה התברר שהתהליך הזה באמת הולך להיות תהליך חלש. אז כאן צריך להזיז את השטן הצידה, כי זה לא הולך להחזיק 20 שנה. זאת אומרת, זה לא ספה ל-20 שנה, זה ספה לשנתיים. זה לא לעתיד לבוא. זה מוגבל, זמני. אז קודם כל יגר השם בחסד. ודבר שני, אז אתה אומר, אז למה בכלל ללכת על תהליך חלקי? בוא תחזיר את העם לבבל. פקטה 2,000 שנה שצריך. ותחזיר אותם לירושלים. נה, יגר השם בך, בוחר בירושלים. קדוש ברוך הוא בוחר בכל בירושלים, כדי לפתח את התורה שבעל פה, צריך את ירושלים, כדי נסביר מי בהמשך. ולכן, הלא זה עוד מוצל מאש. זאת אומרת, הבית מקדש השני הזה, זה לא עץ חדש, זה עוד מוצל מאש. היה את אש היצר שהחטיאה בבית ראשון, היא התבטאה באש ששרפה את בית המקדש. הבית השני זה מה שניצל מהשריפה הזו. זה עוד מוצל מאש. ואם אלה ברור שהוא לא חזק, הוא לא שלם, אם השטן ינענע את זה יותר מדי, זה מתרסף. אז הזזנו את השטן הצידה. עכשיו, אבל צריך לטפל בכל הבעיות שבאמת יש כאן. זה באמת לא מסתדר. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלך. כן, אז יהושע, תור הכהן הגדול, הוא מייצג את מעמד הכהונה כולה. כן, הרי הבחירה ביהושע כמנהיג היא לא כי יהושע, אלא כי מעמד הכהונה הוא זה שאמור להוביל את התהליך של פיתוח התורה שבעל פה. אז יהושע לבוש בגדים צועים? כן, הבגדים הצועים זה כתוב בישעיה, וגם אלה ביין שגו ובשכר תראו, כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין, גם הכהן, גם הנביא, כי כל שולחנות מלאו כצועה בלי מקום. הבגדים הצועים זה העבירות של בית ראשון. העם עבד עבודה זרה לבית ראשון, העם חטא, והכהנים אולי היו יותר רוחניים, אולי יותר בסדר, והם לא ניצלו באופן חיצוני לפחות של הבגדים, שיהיה בהם חלק מהבעיות האלה. זאת אומרת, הם היו חלק מהעם בבית ראשון. ועכשיו בית שני הוא המשך של בית ראשון, עוד לא בית שלישי. ולכן הם לא יכולים להוביל תהליך של פיתוח התורה שבעל פה כמו שהם עכשיו. יש להם בעיות. כן, הבנים של יהושע, הכהן הגדול בעצמו, כדוגמה לזה, היה מהם כהנים שנשאו נשים נוכריות, זה מה שהגמרא מביאה על הסיפור הזה. אז איך אנשים כאלה הולכים להוביל את עם ישראל בדור הזה? אז לכן יהושע עומד לפני המהלך, המהלך שלו תקוע. הוא לא יכול להתקדם. הוא יכול להחזיק את עבודה בית המקדש כמו שהיא, אבל לפתח את התורה שבעל פה זה לא יהושע. לכן ביין, ביומר אל עומדים לפניו למור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ביומר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מחלצות. זאת אומרת, יש את שאר המלאכים שאמורים להוביל את התהליכים של בית שני. אומר להם, הסירו הבגדים הצועים מעליו. זאת אומרת, קודם כל צריך להוריד את הבעיות של הכהונה שאנחנו סוחבים איתנו מבית ראשון. כן? קרי, ביטול יצר עבודה זרה. הרבה שינויים שנעשו, אולי השינויים שעשו אנשי כנסת הגדולה בצורת של התפילה וכולי, שזה דברים שמשנים את היחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה נועדו לבנות צורת הסתכלות חדשה, שבה הכהנים כבר כן יכולים לפתח את התורה שבעל פה. אנחנו כמובן יודעים שבסופו של דבר זה לא דווקא הכהנים פיתחו את התורה שבעל פה, ואני רואה את זה מיד. אבל הכהנים אמורים להתחיל את התהליך הזה, לכן צריך חייב להתחיל מהמקדש. ולכן, ועכשיו, אז זה, הוא קודם, הסירו את הבגדים עצמם אליו, עכשיו היום אומר אליו, עכשיו, מה אנחנו אומרים ליהושע עצמו, מה המידע שהוא צריך לקבל, ראה, העברתי מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלצות, זאת אומרת, האבונות שיושבים עליכם, על מעמד הכהונה, לא יפריעו לכם יותר, ואלבש אותך מחלצות, מחלצות זה משון חלציים, זה לא לשון רגילה בתנך, מחלצות זה אומר, הבגדים הצמודים לגוף, הבגדים התחתונים, למה זה חשוב? כי אצל כהן גדול יש לו שתי מערכות בגדים, יש לו ארבע בגדים כמו כהן עדיות, שזה המחלצות, זה הבגדים שצמודים אליו, ויש מעל זה עוד ארבע בגדים שזה כהן גדול. זאת אומרת, קודם כל, בגדי כהונה רגילים יש לך. זאת אומרת, ללמד את העם, לעבוד מול העם, לחבר אותם לקודש, אתה יכול. זה עוד לא הנהגה. הנהגה זה הכהן הגדול, זה לא הכהנים. זאת אומרת, קודם כל, ככהנים, בתור מובילי מהלך, אתם כבר קשירים. עכשיו צריך למנות אותו למנהיג. עכשיו, למנות למנהיג, פה אנחנו פתאום פוגשים פסוק מאוד מוזר. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו. וישימו הצניף הטהור על ראשו, ואלבישו בגדים, מלאך השם עומד. זאת אומרת, מה זה ואומר? זכריה נמצא פה באיזה סוג של מעשה מרכבה כזה, זאת אומרת, הוא רואה את בית דין של מעלה, ויש כמה מקומות כאלה בתנ״ך. אף פעם לא ראינו שאחד מהנביאים שנמצא במקומות האלה, יכול להתערב ולתת פקודות שם. זאת אומרת, לכל היותר ישעיה אומר, שואלים, מי ישלח ומי ילך לנו, בא אומר, הנה נשלחני, זאת אומרת, להתנדב, ששואלים מי ילך זה אפשר. אבל פה הוא נותן פקודה, והוא אומר, ישימו צניף את האור על ראשו. מה פתאום שזכריה ייתן פקודה לבית דין של מעלה? שכדי להמליך את הכהן הגדול, שהכהנים הגדולים יהיו המנהיגים, או הכהנים בכלל, בשביל זה צריך מישהו מהעם. רק העם יכול להמליך, כי המלאכה באה מלמטה למעלה. המלאכה זה תמיד מלמטה ככה, מה המלאכה תמיד מסביר, הממשלה זה מלמעלה למטה, אבל המלאכה באה מהעם. ולכן אנחנו חייבים פה נציג של העם, שזה זכריה. והוא אומר, ישימו צניף את האור על ראשו. למה צניף? כי ההבדל בארבע בגדי כהונה פשוטים, שזה מגבעת, כותונת, אבנט ומכנסיים, ההבדל בין כהן גדול לכהן אדיוט הוא רק המצנפת. כל הבגדים הם אותו דבר, אבל לכהן גדול יש מצנפת ולכהנים הרגילים מגבעת, זאת אומרת, זה בנוי אחרת. אז הוא אומר, קודם כל בואו נחתיר אותו לכהן גדול, נשים צניף את האור על ראשו, כמו כתר, זאת אומרת, הכתר של הכהן הגדול, צניף את האור, תחליף לו את המגבעת לצניף. ואז שמים את הצניף את האור על ראשו, ממילא וילבישו בגדים. אז כבר, כיוון שהחתירו אותו לכהן גדול, אפשר כבר להלביש אותו בשאר בגדי כהונה גדולה, זאת אומרת, מעיל אפוד חושן וציץ, וארבעת בגדי כהונה גדולה, ועדיין הוא מלאך השם עומד, זאת אומרת, עדיין התהליך תקוע, עוד לא זה. כי ההתפתחות של תורה שבעל פה היא לא בשמיים, לא בשמיים היא, זה אנחנו צריכים לעשות את זה. עכשיו, מפה, בשמיים סיימו את התפקיד, רק צריך לתת את ה... הכתרנו את הכהנים הגדולים, יש בית מקדש, ועכשיו אתם צריכים להתחיל לעשות את זה. ולכן, ויעד מלאך השם ביהושע אלינו, מה החובה שלו? הוא אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, יש דברים שאתה צריך לעשות, יש תנאים כדי שהכהונה תהיה גם הנהגה ממש. כי את הפיתוח התורה שבעל פה הכהנים יתחילו באופן רשמי. מי שבפועל יפתח את התורה שבעל פה זה לא דווקא הכהנים. כל מיני תנאים היה לנו. כן, זכריה ואבטליון היו, זכריה ואבטליון היו, היו גרים. רבי עקיבא, הם לא היו כהנים דווקא. זה רק תחילת התהליך, אבל ההנהגה בבית שני של הכהנים. לאיפה ההנהגה הזאת אלה? אז הוא אומר, מלאך השם ליהושע, קודם כל ההנהגה בתור התחלה היא תהיה... אני לא יודע איזה מין מנהיג היה יהושע הכהן הגדול, אחרי שזרובבל נעלם. אבל זה יכול להתפתח הלאה. לאן לחשמונאים? זאת אומרת, יכול שתקבלו את המלכות ממש, שיהיה לך ממש מלכות של הכהנים. כאן הוא אומר, אם בדרכי תלך, זאת אומרת, אם אתם הולכים בדרך התורה לגמרי, איפה זה יתגלה? יהיה את הניסיון של מלכות יוון, ינסו להעביר אתכם על דתכם, ואתם בדרכי תלכו. וגם את משמרתי תשמור. שמירת המשמרת של הכהנים זה כלפי העם, כן, זה כתוב בחומש, שהכהנים אמורים לשמור את משמרת השם, אמורים לשמור על העם, שלא יגיעו לבית המקדש. אז אם את משמרתי תשמור גם על שאר העם, כן, שאתם רואים שהעם הולך להתייוון, אז אתם לא מסתפקים בזה שאתם לא, אלא אתם הולכים להציל אותם. וגם אתה תדין את ביתי, כן? ביתי, בית השם בכל דור, זה הצדיקים. זאת אומרת, אתה תהיה כמו מלך, כמו שופט על בית השם, קביעה מי להשם אליי. מי להשם? אני המנהיג שלו, וגם תשמור את חצריי, זאת אומרת, אתה עכשיו פונה החוצה גם אל שאר העם, והוא הולך להילחם על כל ארץ ישראל, אם תעשה את כל התהליך הזה, כמובן, התהליך הזה לא מתבטא רק בימי החשמונאים, הוא מתבטא בכל פעולה שהיא. ומאה חשמונאים זה הגיע לשיא שלו, אז ונתתי לך מהלכים מן העומדים האלה. זאת אומרת, יהיה לך מהלכים של, תוכל להוביל תהליכים חדשים של מלוכה בעם ישראל, שזה לא התהליך הרגיל של בית המקדש השני, זה כבר תהליך שאתה תוביל כתהליך, אבל בין העומדים האלה. זאת אומרת, בית המקדש עצמו הוא עומד משני הצדדים שלו, דניאל כבר נאמר, מתי הוא מתחיל, מתי הוא מסתיים, בתוך הזמן הזה, אתה יכול להוביל מהלכים. ואז הוא ממשיך. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על ההנהגה של הכהונה. ועכשיו, מה הסיבה של ההנהגה? מה הסיבה של בית שני? אז הוא אומר, שמן יהושע הכהן הגדול, אתה וראיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחנו, אדוני צבאות, מושיע את עוון הארץ ההיא ביום אחד. זה פסוקים מאוד קשים. ואם אנחנו נסתכל בפרק הבא, אנחנו נראה שחלק מהם חוזר. זאת אומרת, בפרק הבא נגיד מפסוק ת, ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה, וידעת כי אדוני צבאות שלך מי עליכם, כי מי בז ליום קטנות וסמכו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני אדוני הם המשתתים לכל הארץ. שוב, אבן עם שבעה עיניים, כן? אז יש לנו כאן חזרה על אותו, כאן האבן ניתנה לפני יהושע על אבן אחת שבעה עיניים, ושם האבן היא אבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני השם המשתתים לכל הארץ. יש כאן איזשהו הקבלה אבל שונה בין זרובבל לבין יהושע. כן, אז אצלנו כאילו לא מדברים על זרובבל, שם זה כבר אצל זרובבל. אז מה הנקודה של זה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, זאת אומרת, יש את החובה של ההנהגה דיברנו עליה, אבל אתה יהושע הכהן הגדול, אתה יכול להיות ממונה לא רק על המקדש, אלא על התהליך המרכזי של בית שני, בשביל זה אתם המנהיגים, שזה פיתוח התורה שבעל פה. ולכן אם תשמע, אם כל מה שאמרנו קודם, דרכי תלך, משמורתי תשמור, תדין את ביתי, תשמור את חצריי, שזה התנאים הבסיסיים, אז אתה ורעיך יושבים לפניך. זאת אומרת, יש אנשים שיושבים לפני יהושע, שבאים ללמוד תורה. זה רעיך, זה לא עוד כהנים. כן? חזל אומרים שזה יש חברי מלאכי, באו ללמוד תורה מיהושע. זה כתוב במדרש. באו ללמוד תורה מיהושע. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה, הולכים ללמוד תורה מהכהנים, לקבל תורה מהכהנים. עזרה בפועל ייתן את את התפקיד הזה, עזרא הוא מקביל מאוד ליהושע, הוא יכול להיות כהן גדול במקומו, אבל עזרא הכהן הוא זה שיעביר להם את התורה שבעל פה. זאת אומרת, אז יש רעיך יושבים לפניך, והם, למה כל כך חשוב להשקיע בנקודה הזו? כי אנשי מופתם, זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה שהולכים להתחיל את התורה שבעל פה, הם ישמשו דוגמה לכל הלומדים שיבואו אחריהם, הם הולכים לפתח את התהליך הזה בכלל, איך מלמדים תורה להרבה אנשים, ולא רק מעבירים מרב לתלמיד בודד, כמו בימי הנביאים. אז לכן, כיוון שמה שמופת תמה, צריך שאתה תשמע, תעשה מה שצריך, כי אני מביא את עבדי צמח. זאת אומרת, כי המשיח מבית דוד, שהוא צמח, הוא איש צמח, הוא יבוא בתהליך של צמח. זאת אומרת, תהליך צמיחה איטי וממושך. היסוד זה התפתחות התורה שבעל פה, וכשהיא מתפתחת לתהליך של צמיחה, היא מביאה גם למלכות המשיח, כמו שאנחנו נראה בפרק הבא יותר ברור. זאת אומרת, התהליך שמתחיל אצל יהושע הכהן הגדול, הוא תהליך שהולך לבית דוד. תהליך שמביא הולך אל המשיח. למה זה קשור? כי התיקון של העולם הולך דרך התורה שבעל פה. הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, אבן אחת שבעה עיניים. האבן זה מתבטא בתורה, האבן זה יותר מהתורה. אנחנו פגשנו את האבן כבר אצל דניאל, שהיא הולכת להפוך להר גדול, כן? שהמלכות ישראל לעתיד לבוא, בחלון של הצלם, נמשלת לאבן שנגזרת מהר, מכה את הצלם על הרגליים שלו, והופכת להר גדול וממלאת את כל הארץ. האבן הזאת זה, האבן זה מעשה השם, כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, אתה רואה את מעשה השם עליהם, אבל האבן התבטאת בעם ישראל בתורה שאנחנו קיבלנו, ואנחנו רואים שאנחנו מעשה השם, אז כן, זה מתבטא בלוחות האבן, כמובן שקיבלנו, יעקב נקרא, משם רואה אבן ישראל, יש הרבה על האבן. אז האבן הזאת, את התורה, נתתי לפני יהושע. הכהנים קיבלו את התורה, קודם כל במובן הכי פשוט, יהושע הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, ושם מונחות לוחות האבן, זאת אומרת, האבן נמצאת לפני יהושע, במובן הכי פשוט, ובמובן של המשמעות של זה, התורה נמצאת לפני הכהנים, היא נמצאת אצל הכהנים, והאבן הזאת, למה אתה קורא לזה אבן ולא התורה? כי האבן הזאת, אותה אבן שמתבטאת בתורה, בתהליך הארוך של התורה, היא תהיה גם האבן שתיגזר מההר לעתיד לבוא ותהפוך להר גדול, זאת אומרת, מלכות המשיח. זאת מלכות המשיח היא לא דבר מנותק מתורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא תהליך שמוביל אל מלכות המשיח. אני אראה את זה יותר ברור גם בפרק הבא. והנקודה הזאת היא אולי הנקודה שצריך לעצור שנייה ולהסביר אותה, לפני שאנחנו מתחילים פה גם את הפרק הזה וגם את הפרק הבא. זאת אומרת, מה הנקודה של שבעה עיניים? אז כשאנחנו מסתכלים על הגלות, קודם הסתכלנו על בית שני. מה הבית שני שינה בעולם? מה הגלות שינתה בעולם? יש לנו גלות של 2000 שנה, או תקראו לזה 2500 שנה, אתה לא יודע מי אנחנו סופרים, ישראל או יהודה, או אחרי בית שני או לפני בית שני. יש לנו 2000 שנה של גלות. מה השתנה ב-2000 שנה של גלות? זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו בגלות 2000 שנה, כי אנחנו צריכים למלא סך זמן מסוים. זאת אומרת, זה לא אנחנו, זה לא אבות, אבונות הקדוש ברוך הוא שומר לארבע דורות. לארבע דורות כבר לא. כן, פוקד אבון אבות על הבנים, על בני בנים, השלשים ועל ריבים, זהו. אז מה אנחנו עושים עם 2000 שנה? זה לא כי אנחנו צריכים לחפר את האבון ההוא במובן הפשוט שלו. אלא כי יש כאן תהליך שצריך לקרות, אבל איזה תהליך קרה בגלות? זאת אומרת, מה קרה אחרי 2000 שנה שלא קרה אחרי 1000 שנה? למה 1000 שנה לא הספיקו? 800 שנה, כמו שראינו בדניאל, ששמונה מאות שנה יכולה להספיק. מה קרה? מה שמתפתח באופן פשוט בגלות, שאנחנו יכולים לראות התפתחות עקבית לאורך כל השנים, זה התורה שבעל פה. זה ההתפתחות העיקרית. אנחנו יושבים ולומדים, התורה שבעל פה מתפתחת עוד ועוד ועוד, מתקופה לתקופה, מגאונים מגמרא, גאונים, ראשונים, אחרונים, בתוך כל תקופה יש את ההתפתחות שלה, עוד ספרים נכתבים, עוד דברים מתבררים. זה התהליך שהולך בגלות כתהליך מתקדם, שאנחנו יכולים לצייר אותו בגרף עולה. התהליך של המשיח, התהליך של המשיח הוא סיום תהליך הגלות. התהליך של המשיח תלוי בתורה שבעל פה. עכשיו למה? יש לזה כמובן הרבה סיבות. אנחנו צריכים לפתח את התורה שבעל פה. אבל למה אנחנו צריכים להיות בגלות בשביל זה? וכמו שהסברנו עם הארבע צדדים, אצל בפעם שעברה, אז שיש לנו את הארבע, אנחנו צריכים להיות מפוזרים בארבע רוחות השמיים. כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, ראינו בפרק שעבר. כי אנחנו צריכים להגיע אל כל הגויים וללמוד את הבעיות שלהם. ששוב, אני מסביר, אנחנו לא יושבים ללמוד את הבעיות של הגויים, זה לא, לא הוגים בהם. פשוט חיים בתוכם, שאנחנו חיים בתוכם אין לנו ברירה, אלא להתעסק עם הבעיות של הגויים. כי הם, מה שהם עושים ומה שאנחנו פוגשים אותם כל הזמן, משפיע עליהם. אז אנחנו חייבים להתנגד, ואנחנו תמיד התנגדנו, לכל המלכויות ולכל התרבויות, אנחנו מתנגדים, ואנחנו בונים את הצורה להתנגד, אנחנו בונים מה נכון ומה לא נכון, מה אפשר להכניס ומה אי אפשר להכניס. זאת אומרת, מה מתוך מה שאנחנו רואים בעולם הגוי הוא בסדר ויכול להיכנס לתוכנו, ומה לא יכול להיכנס לתוכנו, כל הזמן. אנחנו עושים את התהליך הזה. אז כשאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו, יש שבעה עיניים. אנחנו נכנסים לכל הפרטים של העולם הזה. כל דבר שיש בעולם הזה, אנחנו נכנסים ובוחנים אותו. מסתכלים עליו. גם ראינו את זה, שהנוגע בכם כנוגע בבבת עינו. אנחנו העין של הגויים גם בעולם. אנחנו מסתכלים כל הזמן של הקדוש ברוך הוא, מה בסדר, מה לא בסדר בעולם. ואנחנו מתקנים הכל. לא כי אנחנו חושבים לתקן את הכל, זה קורה לנו באופן טבעי. אז כשאנחנו מתפזרים בכל העולם, אנחנו מתקנים את כל העולם. אנחנו מסתכלים כל הזמן. ולכן התורה היא באה לתקן את כל העולם. לכן למנורה שמייצגת את התורה, נראה אותה בפרק הבא. למנורה יש 7 קנים. קנה אחד אמצעי זה חוכמת הקודש, ועוד 6 קנים שזה חוכמות החול, שזה 6 ימי חול ביום שבת אחד. חוכמות החול כולם, כל צדדי החול של העולם, יוצאים מהקנה המרכזי. כולם מגיעים אל הקנה המרכזי. כי הכל יוצא מהתורה, התורה מסבירה את הכל. ולכן יש 7 עיניים על האבן הזאת, על האבן של התורה, יש 7 עיניים. והיא צריכה לראות את כל הצדדים שבעולם, להסביר את כל הצדדים, לתת פשר לכל הדברים, להגיד מה כן ומה לא, עד שהגויים יוכלו גם כן לקבל את זה. כשאנחנו נגיד, ממש נגיע לקצה של ההסבר של הכל, אז הגויים כבר גם כן יגידו, עכשיו כבר גם אנחנו מבינים את זה, תביאו. אז נתתי את האבן, אז לפני יהושע, על אבן אחת 7 עיניים, עניינים לפתח פיתוחה. עכשיו היא צריכה פיתוח, כמו האבנים של החושן, שגם הן רומזות לאותו עיקרון. אבנים של החושן, אבנים מפותחות, פיתוחי חותם. זאת אומרת, יש עכשיו לפתח אותה, יש לפתוח בתוכה, זאת אומרת, אנחנו לא משנים את התורה, התורה גבולה בגבולותיה, אבל יש לה הרבה פיתוחים בתוכה, כמו שמשה רואה את רבי עקיבא, שיושב וקושב, שדן את כל הכתרים של האותיות, דן מהם דינים, והוא לא יודע, יש הרבה פיתוחים, יש הרבה כתרים, הרבה קישוטים, זאת אומרת, הרבה דבר, כל דבר צריך לפתוח אותו, זה אולי גם הרמז של פרח שיש במנורה, שכפתור ופרח, כפתור סוגר, שני דברים ביחד, פרח פותח, כל מה אנחנו פותחים, פותחים כל נושא עוד, לומדים ממנו עוד חלקים, עוד צדדים, עוד נושאים. אז צריך לפתח את פיתוחה של התורה, של התורה, על ידי התורה שבעל פה. זה מה שהתורה שבעל פה עושה. וכשאנחנו נסיים את זה, נאום השם צבקות, שם צבקות מופיע באופן פשוט, במקומות שהקדוש ברוך הוא, שכל הבריות הם צבא של הקדוש ברוך הוא, הם עובדים בשבילו, גם אם הם לא מודעים לזה. אז אנחנו עושים את העבודה הזאת, של פיתוח התורה שבעל פה. ולכן, ואז כשאנחנו נסיים את התהליך הזה, הוא משקיע את אבון הארץ ההיא ביום אחד. יום אחד כמובן לא היום שלנו, יום אחד במכה אחת, אלא ביום השמיני. ביום ההוא של העתיד לבוא. ביום ההוא משקיע את אבון הארץ ההיא. כל האבונות ייעלמו. הארץ ההיא, כל העולם אפילו. כן, זאת אומרת, לכל דבר בעולם ימצא המקום שלו. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, כי ראוי של רעהו אל תחת גפן אל תחת עיניי. את הרעים פגשנו לפני רגע, אתה ורעיך יושבים לפניך, כן. לומדי התורה יקראו איש לראה ולתחת גפן ולתחת עינה, זאת אומרת, יגיע מצב של שלמות, כן, תחת גפן ולתחת עינה, תמיד כתוב בשלמות מדינית, אצל שלמה, איש תחת גפנו ותחת עינתו, זאת אומרת, המצב המדיני גם יהיה שלם בניגוד לבית שני, וכולם ישבו לבטח בארצם, בגלל שסיימנו את כל התהליך הזה. ולכן ענייני מביא את עבדי צמח, תלוי בעבודה של יהושע הכהן הגדול ורב יש לפניו. כל התהליך של פתבח התורה שבעל פה הוא זה שמביא את המשיח בסופו של דבר. וכאן אנחנו עוברים לפרק ד', וישב המלאך הדובר בי ויראני כי יש יאור משנתו. זה זכיה באמצע חלום, אני לא יודע אם אני פה הייתה בחלום, הוא לא בחלום, אבל בכל אופן הוא באמצע תהליך, בתוך תהליך הנבואה הוא רואה את עצמו כמי שמתעורר מחלום. יראני כי יש יאור משנתו, זאת אומרת, עכשיו, ויאמר אליי מה אתה רואה? זכריה, אם נסביר את מה שקורה כאן בין המלאך לבין זכריה, זכריה כאילו נרדם בתוך הנבואה, ראה משהו. המלאך מאיר אותו ושואל אותו מה אתה רואה? זאת אומרת, מה החלום שראית בתוך הנבואה? עכשיו, מה ההיגיון שנביא באמצע הנבואה פתאום רואה משהו כמו חלום? כי עד עכשיו התעסקנו בבית שני. דיברנו על מה קורה בגבולות בית שני, שהכהנים הולכים להיות המנהיגים שם, ולמה, ומה הולך להיות, זה הכל. נבואה של כאן ועכשיו פחות או יותר, במובן פשוט. עכשיו זכריה הולך לראות את התהליך הגדול, מבט על. לראות את התהליך הגדול מהבטל, הוא כאילו רואה נבואה בתוך נבואה, זאת אומרת, הוא מסתכל על העתיד לעומת העתיד הקרוב, העתיד הרחוק לעומת העתיד הקרוב. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה, ואחד על שמאלה. זה המראה. אז נסביר קודם כל את המראה בפשוטו. יש מנורה, כולה מזהב, ברור שזה מנורת המקדש, כן, אבל חשוב לציין שכולה מזהב, ועל ראשה יש גולה, גולה זה מעיין, זה לא גולה, כמו אצל החצה, שנתן לה את גולות עילית וגולות תחתית, אז יש מעיין, מעיין נובע, יותר נכון מלהגיד מעיין, יותר נכון להגיד מה שמוציא מהמעיין את המים, זאת אומרת, זה הגלגל שמוציא, אני לא זוכר עכשיו את הפסוק בשיר השירים הזה. זאת אומרת, הגולה היא בדרך, בין המקור לבין הגן יש את הגולה. אז יש איזשהו, נקרא לזה מעיין, שנמצא על ראשה של המנורה, מעליה, ושבעה נרותיה עליה, הנרות הן נפרדות מהמנורה, כן, יש דיון שלם בגמרא, אם הנרות של המנורה היו נפרדות לגמרי, היו כלי נפרד, או שמים מחוברות אליה כמו קפיץ כזה. זאת אומרת שאפשר להזיז אותם, אבל הן מחוברות. בכל אופן יש שבעה נרות עליה, על המנורה. הנרות כמובן אין הכוונה לנרות כמו שלנו, שלחנו כאלה, כלי שמן, שנמצאים עליה. שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. לכל נר יורדים שבעה צינורות שיוצקים אליה שמן. מהעגולה מלאה שמן, מעיין מלא שמן, ויוצאים שבעה צינורות שיוצקים שמן לכל נר. סך הכל 49 צינורות. וכשאנחנו הולכים עכשיו להסתכל על הגולה עצמה, שניים זיתים עליה. נעצה זית באופן פשוט, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, ומהם באיזושהי דרך, על זיתים הופכים לשמן, נכנסים לגולה ויוצאים. ובעצם מה שזכריה רואה כאן זה מנורה אוטומטית. ולא צריך למסוק את הזיתים, לא צריך להפיק מהם שמן, לא צריך להכניס את השמן לכלים של המנורה, לא צריך להדליק אותה, לא צריך להטיב אותה, זה פשוט דולק אוטומטית. מתמלא שמן כל הזמן, אז העצים גדלים כל הזמן, גדלים עליהם זיתים, אז זיתים נהפכים לשמן, השמן נכנס בצינורות וממלא את זה, תמיד זה דולק. עכשיו, אז אומר זכריה, וען, ואומר אל המלאך הדובר, ולמה, מה אלה אדוני? כבר פגשנו את זכריה, הוא שואל את המלאך כולם, מה אלה? כי אנחנו צריכים להתבונן ולשאול מה אלה. אבל פה התשובה של המלאך היא מאוד משונה. ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מהן האלה? הוא אומר, לא אדוני, זה לא מופיע עוד בזכריה, רק בפרק שלנו פעמיים. שזכריה שואל, מה אלה אדוני? ובמקום לענות לו, אומר לו, לא ידעת מהן האלה? מה זאת אומרת, לא ידעת מהן האלה? אם זכריה שואל, אז הוא לא יודע. עוד פשוט. מה זה, לא ידעת מהן האלה? אלא שלא ידעת מהן האלה, בא לומר, אתה צריך להבין את זה לבד. אתה יודע מהן האלה, שם תחשוב. והמלאך לא עונה לו. המלאך אומר לו, אל גבי זה עוד משהו, כן, אומר לו, זה דבר, שאני זרובבל, אמור לו, בחיי לו, בכוח, אם ברוך ימה, זאת אומרת, הוא מדבר על זרובבל. אז מה המראה הזה? אנחנו צריכים להבין אותו עכשיו לבד. כי הלא ידעת, מה הם האלה? אתה יכול לדעת. אז בואו נסתכל רגע, מה המראה הזה אומר? המנורה, מוכרת לנו, מנורת המקדש, היא רמז לחוכמה. שבעת הנרות, הם מדליקים, כן, רוצה להחכים ידרים, שהמנורה בדרום, אז 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 החוכמה הזאת היא תורה שבעל פה, שבאופן פשוט עד עכשיו הכהנים היו צריכים להטיב אותה ולהכניס שמן ולהדליק אותה. זאת אומרת, התורה שבעל פה לא עברה באופן טבעי בתוך העם, אלא היה צריך שכהנים יעבירו אותה, ילמדו את מי שצריך. אז כן, עכשיו, אז במנורה עצמה, תמיד יש לה מנורה ויש את הכלי, את הנרות, הנרות שנפרדים ממנה באופן פשוט. כן, אז יש לנו כאן שני דברים. המנורה זה מבנה קבוע של חוכמת התורה, מה שיוצר את חוכמת התורה. והנרות זה האור שמתגלה ממנה, הרי הנר מאיר והולך כל הזמן אור חדש. אז המבנה של המנורה כולו זה, גם שאתה מדבר על התורה שבעל פה שהולכת להתגלות, הרי דיברנו על האבן, האבן זה יותר תורה שבכתב, זה לוחות האבן. המנורה זה יותר תורה שבעל פה, אז אתה מדבר על התורה שבעל פה, עדיין כולה זהב, זאת אומרת כולה אלוקית, כולה מגיעה מלמעלה, וזה כבר פותח לנו נקודה נוספת, להבין למה אנחנו צריכים להיות דווקא בבית שני, שיהיה בית מקדש, כדי להתחיל את תהליך התורה שבעל פה, הוא צריך לבוא מלמעלה. צריך להיות שברור שתורה שבעל פה הגיעה מלמעלה, וזה לא איזה המצאות שלנו שאנחנו חושבים עכשיו וממציאים, ולכן זה צריך לבוא מבית מקדש. שבית המקדש אתה מקבל את התורה מלמעלה, זה גם הסיבה שנביאים מסרו על אנשי עסק גדולה, זה הסיבה שעזרה לו עלה, אני לא מאמין שאנחנו, לא נספיק לדבר על זה. בכל אופן, זה צריך לבוא כל הזמן מלמעלה, וצריך להבין שזה בא מלמעלה. ובאמת המחלוקות הגדולות התחילו אחרי החורבן, כמו שהרמב"ם אומר בשמונה פרקים, שאם אני לא טועה, שכל מה שתלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, הכוונה לא שהם זלזלו. הכוונה שהיה בעיות, היה צרות מאוד גדולות, ולא יכלו לשמש כל צורכם. כן? שזה הגמרא, אני אגיד את זה בשתי מילים, זה הגמרא שאומרת שעזרא לא עלה מבבל עד שהוא למד עם ברוך, כל מה שברוך בן אריה היה חי, הוא למד ממנו. ברוך בן אריה הוא תלמיד של ירמיהו הנביא, וברוך בן אריה עצמו היה ראוי להיות נביא. כתוב בפירוש בירמיה, פרק שלם על ברוך בן אריה, שהוא לא הולך להיות נביא, שלא יבקש לו גדולות, למרות כל הניסיונות שלו. ברוך בן אריה צריך לקבל את התורה שבעל פה במדרגת נביא, וזו מדרגה אחרת מהמדרגה של אדם רגיל. והוא העביר אותה לעזרא במדרגת נביא. ואז כתוב שעדיין, שהפסיקה הנבואה, ועדיין הם משתמשים בבת קול. ויום אחד יצא להם בת קול ואמרה, יש בכם אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו זכאי לכך. זאת אומרת, נפסקה הנבואה, אין דורו זכאי לכך, אבל יש אחד בכם שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, ואנחנו מקבל את התורה שבעל פה גם במדרגה של נביא, של משה רבנו. נתנו עיניהם בהלל הזקן, אם אני לא טועה. ושמת ספדו עליו חסידי עניו תמידו של עזרא. הוא קיבל את התורה כמו עזרא, כיוון שהוא במערך בית שני עדיין קיבל את זה במדרגה של נביא. ואז אחרי זה היה את אותו סיפור על שמואל הקטן, אני חושב, אם אני לא טועה, שגם עליו יצא בת קול ואמרה את אותו דבר, ואמרו עליו חסידי עניו תמידו של הלל. זאת אומרת, הלל קיבל מעזרא והוא קיבל מהלל, ואז שהוא מת, הוא התנבא שהולך להיות חורבן, והיה עוד מישהו שרצו לומר את זה עליו, שאני לא זוכר מזה, שהוא מדור החורבן, ורצו לומר את זה עליו, ולא הספיקו כי נטרפה שעה. זאת אומרת, שאז לא יכלו כבר, שם גם נעצרה הסמיכה, אם אני לא זוכר נכון, זה קשור גם לזה, שנעצרה הסמיכה, והתורה כבר התחילה לעבור בצורה הרבה יותר בעייתית, הרבה יותר חלשה, ונתחילו להיות מחלוקות, כבר צריך לכתוב תורה שבעל פה הרבה יותר מורכבת. אז לכן אנחנו צריכים בית מקדש כדי להתחיל את התורה שבעל פה. אנחנו צריכים שזה יהיה במדרגת נבואה, וכשנחרב בית המקדש גם עם אלה כבר אין יחסיד עניו תלמידו של זה, אין מי שראוי שתשרה על השכנה כמו שרבנו, זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. אז התורה שבעל פה היא פועלת אוטומטית. זאת אומרת, בניגוד לבית ראשון, שזה צריך שכהן יפעיל אותה, יש גולה על ראשה. זאת אומרת, יש מעיין שנותן את התורה באופן אוטומטי, יש שניים זיתים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה באופן פשוט. מעבירים את השמן לתוך המעיין, ומהמעיין זה יורד אוטומטית אל המנורה, והמנורה דולקת קבוע, היא הולכת לדלוק עכשיו לאורך כל הגלות, בלי שצריך כהן שידליק אותה. כמובן שהביטוי המעשי של זה היה בכלל, שהשמן דלק 8 ימים בלי שצריך להחליף אותו. זה מה שזה בא לומר, זה בא לומר שהמלוכה של של החשמונאים, שהם יוצרים כאן מלוכה וכובשים ומנצחים את היוונים, זה חלק מאותו תהליך של תורה שבעל פה שיביא לסוף את המשיח. ולכן אנחנו מדליקים, נר חנוכה, אנחנו צריכים להדליק כל הגלות, זאת אומרת, על פתח הבית מבחוץ, פתח בית המקדש מבחוץ, שאנחנו כבר עוד שנייה יוצאים החוצה, כששקיע, כשהולך להגיע החושך של הגלות, מדליקים נר. מדליקים נר, מעבירים את האור ככה הלאה, זאת אומרת, התורה שבעל פה הולכת להמשיך לעבור. אז מהגולה יורדים שבעה מוצקות לכל נר, סך הכל 49, ויחד עם הגולה עצמה אולי 50 שערי בינה. והזיתים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ובזיתים, כתוב שני זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. זה לא אותה לשון. כי התורה שבכתב היא מימין הגולה, היא הופעה הגלויה של הקדוש ברוך הוא, תורה שבכתב שקדוש ברוך הוא נתן כמו שהיא, אז היא נמצאת מימין הגולה. אבל אחד מופקד על שמאלה, זאת אומרת, התורה שבעל פה היא לא נמצאת על שמאלה, היא מופקדת על צד שמאלה, אבל היא צריכה להתפתח. יש כאן הופעה נסתרת שעוברת דרך בני אדם, הופעה נסתרת של הקדוש ברוך הוא, זה צד שמאל, היא עוברת דרך בני אדם, והיא מופקדת לפתח אותו. כן, לכן המלאך אומר, לא, לא ידעת מה הם אלה, אומר, לא אדוני, עכשיו תבין את זה לבד, ועכשיו הוא נותן לו את הביאור שעל גבי זה. מה אתה צריך להבין עכשיו, שאני הולך להסיף לך, על גבי המראה שראינו, מה אתה צריך להבין? ויען, ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני עזרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. זאת אומרת, הכהנים קיבלו את ההנהגה, עכשיו אנחנו נדבר על עזרובבל, עד עכשיו דיברנו על יהושע, הכהן הגדול, מה קורה איתו? צמא עזרובבל. עזרובבל עכשיו בונה את המקדש, ובתהליך בניית המקדש, והולך להיעלם בסוף התהליך הזה, כי הוא בעצם לא נחוץ בתהליך בניית התורה שבעל פה, בתחילתו לפחות הוא לא נחוץ, זה לא תהליך של משיח. אז מה התפקיד שלו? מה הוא עושה שם בעצם? הרי הקדוש ברוך הוא ידע שזה הולך להיות בית שני ולא בית אחרון, אז למה יש שם את עזרובבל בכלל? מה הוא עושה? אז הוא אומר לו, תדע שהמלכות, מלכות בית דוד לעתיד לבוא, היא לא בחיל ולא בכוח. זה לא שהנהגת המשיח את העולם תהיה בחיל ובכוח, שהוא יכבוש, שהאבן תקט צלם על הרגליים, זה כי היא תנצח אותו. זה לא בחיל ולא בכוח. אלא כי אם ברוך ימר השם ספקות. זאת אומרת, כשהתורה תתפתח מספיק, שרוח השם תהיה מספיק מפותחת בעולם, ותענה על כל השאלות של הגוי, אז הגוי מעצמם ירצו לשמוע בה, כמו בימי, מה כתוב בה, כמו בימי שלמה. הם יבואו אל המשיח, לתורתו אם ייחלו, כתוב. לא שהוא יצטרך ללכת ולעשות חפצות. הם ירצו לבוא מעצמם. זה לא בחיל ולא בכוח. ולכן הפיתוח של התורה שבעל פה קורה לא בחיל ולא בכוח. זה מנורה אוטומטית. זה קורה לבד, תהליך הדרגתי שקורה לבד, שצריך להתפתח לאט 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 על כל הצדדים של העולם, עד שיגיע המשיח בן דוד, הנני מביא את עבדי צמח. לכן, מהתער הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. זאת אומרת, הגויים זה ההר הגדול. צריך להתגבר עליו. כן? הם יהיו לפני זרובבל, זרובבל העתידי, לפני המשיח עם בני זרובבל, אמרנו זרובבל הוא חותם, הם יהיו למישור. זאת אומרת, הם בכלל לא יפריעו. כן, נבואות בישעיה הרבה על זה, כן, להגביע את כל השפלים, הכל נהיה מישור. אין בעיות. והוא מוציא את האבן הראשה, ישראל, כן, ראינו שמההר נגזרת אבן, ראינו בדניאל, אז כאן, מהתהר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה. מלכות המשיח, והיא תהפוך להיות ראש העולם. ראינו את זה גם בפרקים הקודמים, שעם ישראל נשאר מפוזר כפי איש לא נשא ראשו, שאנחנו לא התכוונו להיות הראש של העולם. פה עם ישראל יהיה הראש של העולם, האבן תהיה הראשה, תצא מההר, וכשזה יקרה, אז תשועות חן חן לה. זאת אומרת, הגויים גם כן יוצאו, לא רק עם ישראל, יראה חן בתורה, אלא גם הגויים יראו חן בתורה. עכשיו, כל זה, כמו שרשי מסביר, פה מתבטא במה שהולך לקרות עכשיו מיד בבית שני. הרי משהו עוצר את הבנייה כל הזמן. זה ההר הגדול שיש לפני זרובבל, הזרובבל שלנו. יש לפניו הר גדול שעוצר אותו, שזה הגויים, שזה צרי יהודה ובנימין, ואחרי זה אנחנו עוד נפגוש אותו בעזרה, את התנאי פחת יהודה, פחת עבר הנהר, שמפריעים כל הזמן. אז ברגע שלא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אז מי התאר הגדול לפני זרובבל למישור? זה מה שקרה, זאת אומרת, ברגע שנפתחו החסמים, ודריאבש אישר להמשיך, אז זה לא רק שדריאבש הרשה להם, הוא מימן את זה מכספי הממלכה. זאת אומרת, ממש נתן להם, הוא בנה את זה בעצמו. כן? וברגע שזה קורה ככה, אז אנחנו חוזרים אחורה ואנחנו זוכרים שביסוד הבית היה לנו שתי קולות. הזקנים שראו את הבית הראשון, אז שהם ראו את היסוד של הבית הזה, בוכים בקול גדול. והשאר העם מריעים בקול גדול. כי הבית הזה לא היה מכובד. וברגע שאנחנו מיישרים את ההר, והמלכות משקיעה, מלכות פרס ומתי בעצמם משקיעה בבניין המקדש, אז תשועות חן חן לה, כולם רואים בזה חן. שני הצדדים, גם לשזכו את בית ראשון, גם לשזכו של בית שני, רואים פה חן חדש בבית המקדש. עכשיו, הוא עובר שוב אל האבן, שדיברנו עליה קודם. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה, וידעת כי אדוני הצבאות שלך אני עליכם. כן, הנקודה שצריך לדעת זה שזרובבל, מלכות בית דוד עכשיו, ומשיח לעתיד לבוא, בשביל זה אנחנו צריכים פה מלך בית דוד. כדי לבנות את התורה שבעל פה, אנחנו צריכים לבנות בית המקדש, אנחנו צריכים בתור התחלה מלך בית דוד. במובן הכי פשוט, רק מלכים מבית דוד בונים את בית המקדש. זה דוד בנה את המקדש, ושלמה, כלומר, ועכשיו זרובבל. מלך בית דוד, אין אלה שבונים את המקדש, כי מלכות בית דוד היא מחוברת לבניין בית המקדש. אבל כיוון שהתורה, התורה שבעל פה הולכת להתפתח לכיוון כזה שהיא תביא את המשיח, שהיא התהליך שבסופו מגיע המשיח, אז צריך שהבית עצמו, הבית שני שמתחיל את התורה שבעל פה, יבנה על ידי מלך בית דוד. זאת אומרת, צריך שיהיה ברור במה ממוסגר כל התהליך הזה. לכן ידי זרובבל יסדו את הבית הזה. וידיו תבצענה, לקבל את הבצע בסוף, לבצע, כן, במובן שלנו בא מפה, לקבל את הבצע, לקבל את התוצר בסוף, זה ידי המשיח מבניו של זרובבל, הם יבצעו. וידעת, אתה זרובבל, ומהעובדה הזאת שאתה בונה את הבית ולא הכהנים, שהשם צבאות שלחני עליכם. שלחני הכוונה את זכריה, את המלאך הדובר בו, זאת אומרת, התהליך הזה של בית שני, שזכריה מייצג אותו לאורך כל הדרך, והמלאך מייצג אותו לאורך כל הדרך, השם שלחני עליכם, כבר הוא התחיל כבר שם אצל זרובבל, התחיל התהליך שיוביל למשיח, ולכן כשיגיע השלב ההוא, ידעת שהשם צבאות שלחני עליכם. כי מי בז ליום קטנות, וסמכו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שברה אלה עיני אדוני המשוטטים בכל הארץ, כן, מה שראינו קודם. מי בז ליום קטנות? זאת אומרת, כל אלה שראו את הבית הראשון ובוכים, כל הזקנים, שהם אומרים, עכשיו זה יום קטנות. זה לא משהו רציני, והם בזים לו. הבית השני לא חשוב ביניהם, לעתיד לבוא וסמכו. כשהם יראו את הבית האחרון, סמכו. וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל. זאת אומרת, יש המשל הפשוט של אבן משקולת קשורה לחוט שנמצאת ביד הבנאי, ביד זרובבל יש את האבן הבדיל, אז כאן האבן האבן היא עם ישראל, כן? והיא תהיה בדלה מהגויים מהארצות. אלפי שנים ישימו אותנו בגלות, ואנחנו כל הזמן הזה מתבדלים מהגויים, וזה התהליך שגורם לנו לברר את הבעיות אצלם, ולהוציא אותם, ולקחת מה שטוב, ולהוציא מה שלא טוב. אז כשהאבן הזאת מתבדלת מהמאה הארצות, אחרי כל כך הרבה שנים, וזה אבן המשקולת של ידי בנה בית המקדש של כל העולם, בית המקדש השלישי, ביד זרובבל, כלומר המשיח, מבני זרובבל, אז האבן הזו, עם ישראל, אז שבעה אלה, עיני השם המשוטטים בכל הארץ. זאת אומרת, מכילה בתוכה את כל שבעת צדדי החוכמה של המנורה, שראינו עכשיו. כל שבעת העיניים שמפותחות על האבן שנתתי לפני יהושע, עיני השם המשוטטים בכל הארץ. מה שקורה שעל ידי זה שישראל פיתחו את התורה שבעל פה בתוך כל הגויים, הם גלו לכל קצוות העולם, אז עיני השם המשוטטים דרך עם ישראל בכל הארץ. הם רואים את כל הפגמים, את כל הנקודות, כל הצדדים החומריים של העולם, הכל נבנה ככה שייתן, התורה נבנית ככה שייתן תיקון לכל הצדדים האלה, הלכות, כן, יש שוטים, על כל נקודה, כל עניין הכי קטן, יש תשובה הלכתית על זה, אז מבחינתנו טוב, זה פשוט פתרון טכני, איך להתמודד עם איזושהי בעיה שקרתה לנו, אבל מבחינת התורה שבעל פה, זאת אומרת שהתורה מתגלה כאן בצורה מאוד מפורשת בכתובה, היא מתייחסת לעוד נקודה בעולם, עוד נקודה בעולם אנחנו יודעים נקודה רוחנית שיש בה, יודעים התייחסות של התורה האלה. אז אנחנו כל הזמן פותרים את כל הנקודות של העולם, שבעה לעיני השם המשתתים בכל הארץ, ולכן התהליך שהתחיל אצל יהושע, לבן אחת שבעה עיניים, מפתח פיתוחה אל עיני השם המשתתים בכל הארץ, ואז משתה את אבון הארץ בהי ביום אחד, כשיגיע השלב של המשיח, כשהאבן כבר תהיה ביד זרובבל ולא ביד יהושע, זאת אומרת, האבן מתחילה ביד זרובבל, הוא בונה את המקדש, הוא מייסד אותו, האבן עוברת לפני יהושע, שהולך לפתח אותה לאורך תחילת בית שני, וזה עובר אל אנשי כנסת הגדולה, ומסתיים את חזרה אצל זרובבל. ועכשיו שואל זכריה, ואן ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? קודם ראינו שניים זיתים עליה, זה על הגולה. אם יש מנורה למטה ויש גולה מעליה, אז שני הזיתים היו בשני הצדדים של הגולה למעלה. באופן פשוט, כן, למעלה ולמטה פה, שמיים וארץ. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא יש את הגולה. שממנה יורד החוכמה אל המנורה שנמצאת כאן בארץ, אל התורה שבעל פה שמתפתחת כאן בארץ. אז שני הזיתים הם למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו הוא אומר, אני רואה שיש עוד שני זיתים במראה הזה, על ימין המנורה ועל שמאל, לא למעלה, למטה יש שני זיתים. מה זה? זה לא מסתדר. זה המנורה, זה יתנסות בעולם העליון. והוא לא מקבל תשובה. ישראל לא מקבל תשובה. ואן שנית לא אמר אליו, משתה שיבולי הזיתים, אשר ביד שני צנטרות הזהב, ומריקים מעליהם הזהב. זאת אומרת, הוא, אם אני מבין נכון את התהליך הזה, הוא שואל ולא מקבל תשובה, זאת אומרת שהוא מבין שהתשובה, שהשאלה לא נכונה, כמו באורים ותומים. אם שואלים את השאלה לא נכונה, לא מקבלים את התשובה הנכונה. אז הוא אומר, צריך לדייק פה, זה לא שני זיתים. שני זיתים יש רק למעלה. פה למטה יש שתי שיבולי הזיתים, שני ענפי זית, זה סמל מנורת ישראל, סמל מדינת ישראל, כן, זה שני ענפי זית, שני צדדים של מנורה, חלק העליון חתוך. אין את הגולה ואין את המוצקות ואין את הזיתים ואין את העצי זית. אבל החלק התחתון פה מתגלה בשני ענפי זית ומנורה. אז יש כאן שני שיבולי זיתים, שהם ביד שני צנטרות הזהב, שני צינורות זהב, שמובילים משיבולי הזיתים האלה אל המנורה, המריקים מעליהם הזהב, עליהם זה או מעליהם או מהעלים שלהם. בכל אופן הם מעבירים זהב אל המנורה. הם בונים את המנורה בעצם. זאת אומרת, המנורה עשויה מזהב, ויש כאן שני שיבולי זיתים שמעבירים אליה את הזהב. זה מין משהו מוזר. והיא אומר אליי למור, לא ידעת מה אלה? והוא אמר, לא אדוני, אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול לפעד להבין מה זה. אני לא מבין. כן? אז עכשיו המלאך אבל נותן לו כאן נקודה אחת. דבר אחד תבין, ועכשיו תבין את המראה. והיא אומר, אלה שני בני היצר העומדים על אדון כל הארץ. זאת אומרת, מה זה בני היצר? היצר זה שמן זית. אומרת, יש שני אנשים שהם נמשכו בשמן זית. הכהן הגדול והמלך. כן? כל כהן גדול נמשך בשמן המשחה, ומלכי בית דוד נמשכים בשמן המשחה, זאת אומרת, הוא בבל אישית כנראה לא נמשך בשמן המשחה, כי הוא נגנז כבר לפניו, גם יהושע כנראה נמשך בשמן הפרסמון. אבל הם המשוכים, כהן גדול ומלך. אז שני בני היצהר הם עומדים על אדון כל הארץ. הם מבצעים את התהליך של בית שני בתור מלאכים שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא שבא לשלוט בארץ, אדון כל הארץ. טוב, עכשיו אז מה זה השיבולים האלה? מה זה הצנטרות? מה זה הזהב? יש בתחילת בית שני צריך תהליך לבנות את המנורה בעצמה. כל התהליך שראינו קודם, לכן הוא מפרק את הסיפור לשניים. הוא קודם כל סיפר את כל הסיפור בלי לספר שיש שני ענפי שני ענפי זית בשני צדדי המנורה. בגלל שזה שלב אחר בהיסטוריה. אז הוא קודם כל סיפר את הסיפור העליון, כמו שהוא, מנורה אוטומטית. זה הולך להיות כל הגלות, זה הולך לעבוד כל הזמן. אבל בשלב הראשון יש שתי שיבולי זיתים שבונים את המנורה בעצמה, הם מריקים מעליהם הזהב, הם מכניסים את הזהב למנורה עצמה, הם בונים את זה שבכלל יש מנורה שיהיה אפשר להדליך בה. כמו שהחשמונאים היו צריכים לבנות את המנורה מחדש. אז את התהליך הזה בונים שניים, מצד ימין ומצד שמאל, מצד ימין המלך, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בגלוי בעולם, מצד שמאל הכהן הגדול שמגלה את זה בצד הפנימי, דרך התורה, דרך הקדושה, והמלך והכהן הגדול, יהושע וזרובבל, הם בונים את המנורה עצמה, את בית המקדש. לשאלתנו, למה צריך את זרובבל בתהליך? הוא צריך להיות שם כדי לבנות את המנורה, צריך לבנות את המנורה, גם כהן גדול וגם מלך. וברגע שבית המקדש יהיה בנוי, על ימין המנורה כבר לא יהיה, וממילא השטן עומד על ימינו לסתנו, וצריך להוריד אותו כמו שראינו הפרק הקודם. עכשיו למה זה? אז במובן, הסברנו כבר את הנקודה הראשונה, למה צריך בית מקדש בכלל, זה צריך לבוא מלמעלה, אבל למה צריך שם המלך עם בית דוד? למה זה יתקשור למלוכה? כי אם התורה הייתה מתפתחת מראש בכל קצוות הארץ, זאת אומרת, בכל גלות שעם ישראל נמצא עם התפתחות התורה שבעל פה, כל אחד יש לו את הרבנים שלו, כל אחד יודע את התורה, אז ייווצרו מחלוקות, לא אחרא, בקלות. זאת אומרת, על פי מה יבססו את התורה שבעל פה? מה שכל אחד זוכר? הוא זכר ככה והוא זכר ככה. עכשיו מה אנחנו עושים? אין שום דבר מוסכם. אין תורה שבעל פה מוסכמת. יש רק תורה שבכתב מוסכמת. אבל איך נפרשים את התורה שבכתב? לאט לאט, בכל מקום, יתפתח משהו אחר. כמו מנהגים שאנחנו יודעים שלאט לאט יתפתחו באופן שונה, בין מקומות שונים, אבל מנהג שונה זה משהו אחד, תורה שבעל פה שונה זה משהו אחר לגמרי. אז לכן צריך קודם כל להחזיר את עם ישראל לבית שני. לבונה מרכז לאומי מוסכם, שזה המקדש. ואנחנו רואים ש למרות שהתורה שבעל פה הרצינית הייתה בבבל, אבל כל מי שהנהיג את התורה שבעל פה בא לפה. הלל עלה מבבל, הנהיג לפה. כל הזמן שהיה צריך עזרה עלה מבבל, הנהיג לפה. זאת אומרת, הגדולי התורה באו, ובמקדש הם עשו את הם בנו את המשנה במקדש. אז כאן יהיה את אנשי כנסת הגדולה, שהם מגדירים את הבסיס המוסכם, ואת הסנהדרין, ואת חכמי המשנה, יבנו את המשנה פה, ואחרי זה גם ברמה מסוימת את התלמוד הירושלמי עדיין כאן, ורק אחרי זה, אחרי שיש לנו בסיס מאוד מוסכם, אפשר לעבור עליו ולפתח בכל קצוות התבל את התורה שבעל פה. ולכן גם צריך זמן לתהליך הזה. בית המקדש השני צריך להיות בזמן מסוים, כדי שיהיה אפשר לפתח, וכמו שאנחנו ראינו, 70 שבועים. סוף שבעה קנה המנורה, 70 שבועים, שבע עיני השם המשתתים היום בכל הארץ, זה הכל פיתוח התורה שבעל פה במספר 7, לכן גם בית המקדש השני בפרק הזמן הזה, כדי שיהיה אפשר לפתח את הבסיס, ומשם זה ימשיך. עד כאן יש שאלות.